כל מלאכות העשרות משבת, עשרות מיטות. חוץ ממכשירי אוכל נפש, שלא היה אפשר לעשותם הערב עם טוב. מחוץ מהצהרה והבהרה. דיוק דבר הבהרן, שאומר חוץ מכשירי אוכל נפש. להסביר מה זה מכשירי אוכל נפש. קודם כל מביע שזה מחלוקת ביהודה וחכמים ובצד אפקזיין. כתוב אך אשר יאכל אוכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. כשהתורה אומרת אך, בא למעט משהו. לכן דורשים חכמים אך למעטים מכשירים של אוכל נפש. כי כתוב היה מה זה מכשירים. וביהודה אומר מכשירי אוכל נפש שלא היה אפשר לעשות אותם מהרגים טוב, מותר לעשותם ביום טוב. שמי אמר לכם בכל צוחכים. וכן, הגמרא דורשת בדעתו של רבי יהודה שיש לנו ריבוי ויש לנו מיעוט. המיעוט אח, כל אחים זה מיעוטים. ויש לנו ריבוי, לכן, בכל צוחכים, כך נכון. איך זה? כאן במחשבים שאי אפשר לעשותם מהרגע ביום טוב, אז מותר לעשותם ביום טוב. כאן במחשבים שאי אפשר לעשותם מיעוט מיעוט. לכן לא דוחים יום טוב. הגמרא שמה מפלפלת עם הרחק עם רבי יהודה כחכמים. הוא שם הרב חסדה ופסק הלכה הרחק רבי יהודה. אבל הגמרא אחר כך ממשיכה לספר כך. רבב הנחמני אומר, מספר תלמידו על היה, הייתי עומד בפניו ביום טוב וראיתי שלוקח את הסכין של המטבח ומעביר אותה, מסיר אותה על עץ כמו שרוצה לחדד אותה. שאלתי אותו לחדדת או עמו או להעביר של מיניתה. אני לא יודע אבא של מיניתה לא משהו לחדד אותה לחזיתו. אחר כך אני מסתכל פה להעביר של מינית פעם שתיים גמרנו. אבל אם הוא ממשיך ממשיך בכל כוחו הבנתי שבאמת הוא רוצה לחדד אותה. וכסב הרחה לך באין דברים כאלה. הוא אמרו דעתו ואומר שזה מוכר, רק כמו רבי יהודה. פתאום עמדה ביום טוב מלחתוך, וקשה להשתמש בה. אז לכן, כיוון שעמדה ביום טוב, אז זה מחשבים שלא היה אפשר לעשות אותם מהרבה ביום טוב. ידענו כמו שזה פתאום ויעמוד שם, תעמוד באמצע היום, ולא יודע. עכשיו שהוא רואה שהיא לא יכולה לחתוך, אז לא עושה אותה, אז היא מקשמה מכשירים ומחבר אותה. במשחזת, בדרך כלל עשו, פתאום פירוש. אבל לא, אני יכול לפחות, תעביר אותה על העץ או על חתיכת אבן, לא המשחזת שלה. אז סביר, נכון שזה גם כן דומה מעט כמו משחזת, אבל זה אסור יותר קל. משחזת זה ממש מתקן מנה, זה אסור לכל הדעות. אבל לתקן אותה באבן או בעץ, בעלמא, סביר שזה רבה שזה מותר. אבל כששאל אותו תלמידו, האם כבודו רוצה לחדד אותה, כלומר דעתה סופק כמו רבי יהודה, שמכשירים שאפשר לעשות אותם מאתמול מותר ביום טוב, הוא לא רוצה להגיד לו כך. אמרנו, לא, לא, סתם מהעבי שהיא מיתה. וזה לכל הדעות מותר, אפילו דעת חכמינה עושה, דעת שהיא מיתה כך, סתם העבי שהיא מיתה. אבל אני אחר כך הסתכלתי איתו, ראיתי שבאמת המעבי הוא מחדל אותה. וכך סבר, חלכה בעוד מורים כאלה. לכן הוא רצה למדי, בפירוש שזה באמת רוצה לחדד אותה. כמו שאם כן, כאילו הוא בא מורה את זה ברבים, יש דברים שהם הלכה, אבל לא ממכן בשביל שלא עובר את זה ביום טוב. רש"י אומר, כסבר הלכה בין ממכן שאין מורים כאילו ברבים. אני מראה שברבים לא דווקא. כך הוא עצמו אחר כך רש"י בדף כ"ט, הוא אומר שאם יבוא אחד וישאל את החכם אם הלכה כרבי יהודה או לא, אין מורים לו שיעשה כרבי יהודה. אין מורים לו, כתוב ראשון אחים. אז זה מפרש בין אם זה... אם זה רבים או זה יחיד, הלכה ואין מורים כן. לכי גם כשהוא עושה את המעשה, ומי שיודע את ההלכה, הוא עושה. כל מורים כן, הכוונה מורים הלכה למעשה, שבא מישהו שואל אותו, ואומר לו כן, תלך תעשה. כשלומדים דרך לימוד, אי אפשר להסתיר דבר בלימוד. בלימוד שלנו, אני לא מראש בסתר דברתי. הכל דבר, בכל אחד. לכי כשלומדים, זה משהו אחר. אבל מישהו לא לומד, לא למד, או למד ושכח. בא לשאול את הרב, הרב לא יורד לו. הוא אומר, לא, לא, אתה רוצה להעלות שם מיטה? מותר. לחדד אותה? אסור. כך אמרנו. עכשיו מי שבאמת, מצד הדין זה מדבר, שקר בי ידע. כמו שספר חכמים חלקים עליו, וגם כמו שאמרתי, כדי שלא יבוא לזלזל בכבוד יום טוב, לכן אין למורים הלכה. הלכה ואין מורים. עכשיו זה העניין שאמרתי, למשל, בעניין של סכין. שמה נברגע, עוד מעשה, למחמר בר יצחק, היה תלמידו של רבא, רבא בר יוסף. וישב עם האבא היה ביום טוב. וראיתי שאני גם כן מעביר את הסכין על גבי איזה אבן או עץ. שאלתי אותו, והעגיש מיותר? קבע עינור? קבע חלדה. אני אומר, לא יודע, העגיש מיותר. וחזיתי לדעת, ידע, ומחבל אותה. וכסר בה, אחד הילדים כאן. סוג, אותו דבר. כמו רבא בן עמוני, ככה מכיר רבא בר יוסף, שניכם בדעה אחת. שזו הלכה אמנם כרבי יהודה, אבל אין מורים כאלה. כי באמת, גם עבודת רבי יהודה, לא כל העלימים כולם שווים. יש דברים שהחמירו בהם, יש דברים שכאילו יותר. למשל יש איזה דבר אחד אין מורים כאלה. מרן, כותב לנו פה בפשיטות, כל המלאכות העשויות לשבת עשויות יום טוב, חוץ ממכשירי אוכל נפש, שאי אפשר לעשותם מערב יום טוב. נכון על דעתו להתיר. הוא כותב שזה מותר, חוץ ממכשירי אוכל נפש. ואף על פי כן, כשאנחנו בודקים, כשבאים לגוף אותם העניינים, ויש כמה רם מתחמק, לא אומר בסדר שזה מותר. מגיע בסימן תקופתית, שם מדבר לגבי עניינים מכשירי אוכל נפש. קודם כל, בעניין שפות, שצובים בבשר. אומר שפות שמרצן, שמרצף, זאת אומרת שהתעקן וקשה לצלות בו, כותב שאסור בפשטו אפילו ביד. ביד שלו יודע להעמיד אותו ישר, אסור. ראשי, בסוגיה הזאת, כתב למה אסור לפשטו ביום טוב, מפני שזו טרחה יתרה. אפשר גם בלי זה אפשר לצלות. אפילו קצת עקום, בואו יש לי קצת עקום. שישים באותו בשר, ויצלו. כך סובר ראשי. משמע מדבריו, שאם באמת התעקם עד כדי כך, נכנס עד כדי כך, שאי אפשר לסלוטו בשום אופן, אלא אם כן לקשוט אותו, משל דבר שיש כן מותר, למה זה משלו אותם נפש, וזה התעקם ביום טוב.
לא היה יודע מי כמו שיכול לתקן אותו, כי זה נקשב המכשירים שאי אפשר לעשות את המערב יום טוב. דעתו של ראשי זה מותר. רק אם אפשר בקושי קצת בשעת הדחק להכניס בו בשר ולצלות, אז יצלו אותו בלי שיפשוט את העקמימות שלו. אבל אם הגיע עד כדי כך, שנכפף עד כדי כך, שאי אפשר בשום אופן לצלות בו, עד שיפשט עקמימותו, סובר ראשי שזה מותר. כך נראה דעת הרשב"א, כך דעת הראש. הגאון רבי זוהיה הלוי בעל המאור פירש את הסוגיה בצורה אחרת. אמר, אחד מהסכינן, שנרצף כל כך עד שמתעקם שאי אפשר בשום אופן לעשות ואם הוא יתקן אותו זה נקרא שהוא מתקן מנה ממש זה כמו שאתה מחדד סכין במשחדת שלה שזה לכל הדעות אמרנו שזה אסור צריך קצת לעקם אז זה כאן הוא רוצה לפשט עקמימותו אפילו שלא צריך פטיש אבל מאחר שהתעקם עד כדי כך שאי אפשר לסלוט בו כלי עד שיוכל לעקם אותו אז לכן הוא נקרא שהוא מתקן מנה כך סובר בעל המאור הרמב״ם סתם דבריו ואסר לא חלק אם נרצף מעט או נרצף הרבה, לא חלק מרן כותב שאף על פי שקם עליהם כמו רבי יהודה מכשירי אוכל נפש דוחים יום טוב אבל הרמב״ם סתם דבריו משמע שלא בכל מקום ומקום אנחנו מתירים וזה אחד מהדברים שאסורים כך כותב מרן בבית יוסף הגאון מבינה מפרש אחרת בדעת הרמב״ם הוא אומר שהרמב״ם סובר כמו דעת המזרחי הלוי בעל המאור מה נפקה ממנו, מה יש ביניהם? אם נתעקם מעט, לא הרבה, זה אפשר בשעת הדחק לצלות בו. אם כן, אפשר לפרש בדיוק להפך מראשי. שדעת הרמב״ם, כיוון שזה דבר מועט להוציא אותו, לפשט עקמימותו, מותר, זה לא רק שהוא מתקן מנה. מתי זה מתקן מנה? כשאי אפשר כבר לצלות בו בשום אופן. אז ממש אתה מתקן מנה. אבל כשאתה יכול לצלות בו בשעת הדחק, אתה רוצה לעשות יותר ברווח ולא בצער, אז זה מותר, לפי דעתו של הרמב״ם. כך מפרש הגאון בידה ובינה, בדעתו של הרמב״ם. שלא כדעתו של מרן בית יוסף, שפרש מדעתו של הרמב״ם לסור, בכל אופן. אנחנו קיבלנו הוראות מרן. ולכן כשמרן פסק בשולחן ערוך שאסור לפשט עקמימותו, סתמו כפירושו. ולא חלק בזה, כמו שפירש בעצמו בבית יוסף, בדעת הרמב״ם, כך צריך לפרש את זה בדעתו של מרן שוחר. לכן אסור לפשט עקמימותו של שפוד, אפילו שלא צריך פטיש אלא רק ביד שלו, למה? מפני שאפשר בין, זאת אומרת, אפשר לתלות בו, בין שאי אפשר לתלות בו, כגון שנותן מדי עקום, בכל מחיר הסוף. כן, נמצא מן הבדים, אפילו שפה פסק מרן שמשרי אוכל נפש, שאי אפשר לעשות אותם מהר בטוב, אתה לעשות אותם בטוב, לא מלטה פסיקת ההם. הנה פה אנחנו רואים, שפוד הזה יוכיח, שאסור לפשט עקמימותו בכל מחיר. בין כשזה אי אפשר בשום אופן לסלוט בו, בין שאי אפשר לפסוטו. לכן אין להתיר. יש אומרים מפני שאפשר שיש איד שפוד משכן שלו, או שיצרה את המסע על הגחלים, ישים אותם על הגחלים. אפילו שקצת נחמין על ידי הציר שיוצא ממנו אדם, אז נחמין קצת הגחלים, אין בכך כלום, זה צורך אוכל נפש. אוכל נפש כשיש מותר, הבערה לצורך אוכל נפש, כך גם כן מותר, חיבוי לצורך אוכל נפש. כך הגמרא אומרת במסכת ביצה כ"ג, מדי דאבה הבשרה הגומרי, הגומרי זה גחלים. בשר אגבי גחלים, מותר לצורך מיום טוב. אז לכן, כיוון שאפשר בלי השפוד הזה, אולי קצת יחרך, נאמר כשנוגע בגחלים קצת יחרך, לא כל כך נורא. אפשר עדיין לצבור, גם בשפוד, אם לא שמים לב, יכול להיחרך. אז לכן, מרן אסר את השפוד, מפני שאפשר להתיר על ידי לעשות את הבשר אגבי גחלים. זה דוגמה אחת מני רבות, שמרן לא מתיר כל מכשירי אוכל נפש. עוד דוגמה שנייה, יש גם כן בסימן תק"ד, אם הקדרה מונחת על האש, והאש התחילה לעשן את הקדרה. קודם היו עושים הכל על עצים, והעצים האלה לפעמים את השלהבת גדולה, התחילה לעשן את הקדרה, וככה יישרף גם האוכל, יחרך גם האוכל. אתה רוצה להוציא אותו מעל, זה תוכל להוציא. אבל הבעיה, אחר כך הוציא אותו בעדיין, זה לא מובשל, הוא רוצה שיתבשל טוב. אסור לחבות את הבערה הזאת כדי להציל מה שיש בתוך הקדרה. למה זה נקרא שמו מכשירי אוכל נפש? זה לא, אתה רוצה לחבות, לחבוי כדי שלא ישרוף את הקדרה, זה נקרא שמו מכשירי אוכל נפש. בסופו מרן שזה אסור. מרן מביא את דברי הרמב״ם שפסק ככה, וגם מרן בעצמו הלך באותה השיטה. וזה כותב שאסור, לא כותב הלכה ואין מורים כן. אם כן גם כן משמע בדבריו של מרן, שלא בכל מקום תראו מכשירי אוכל נפש. לכן מה שכתב פה מרן, שכל המלאכות האסורות בשבת אסורות ביום טוב, חוץ מאוכל נפש ומכשירי אוכל נפש שאי אפשר לעשותם מערבים, טוב? לאו דווקא כל מכשירים, אלא דבר אין לך בו, אלא מה שפירש. מה שפירש מרן להתיר מותר, מה שלא אמר אסור. זה מה שאמר, מה התיר? לעניין הסכין, שאמרתי, מותר להעביר אותה על עץ או אבן, מצד הדין מותר. רק לא מורים כן לרבים, אבל מרן פסק את זה. מותר סכין שעמדה באמצע היום, ביום טוב, ורוצה שתהיה יותר חדה, מעביר אותה על עץ, או מעביר אותה על אבן, או מעביר אותה סכין בסכין, מציעה אגבי חברתה, לוקח סכין אחרת, ומשפשף אחת בשנייה, כדי לחדד אותה. אבל זה לא משחזת שלה. המשחזת שלה, הטבעית, זה אסור, זה מתקן מנה. אבל שאר דברים, מרן מתיר. אפילו שזה לא נהג השמלוניתה, אפילו אחי מרן התיר. למה זה? מפני שכמו שאמרתי, מצד הדין זה מותר, מכשירי אוכל נפש. ואי אפשר לעשות אותם ערב יום טוב, מפני שפתאום עמדה ביום טוב, איך יבשל, איך יעשה את כל הדברים האלה, לכן מותר. ולכן גם כן לא מדקדקים באוכלים עצמם שרוצה אדם לעשות, הצד היותר טוב, רוצה לבשל מאכל טעים. יש כאלה שנשים שיודעות לבשל יפה, אז לוקחות למשל העור של העוף, ומלאים אותו בשר, ויסקור בשר תחתינה, בשר ואורז וכל מיני דברים, ואחר כך תופרים את זה, לוקחים אחת ותופרים את זה כדי שלא יתפתח בתוך המרק, אז סוגרים את זה, אחר כך עוד פעם מבשלים את זה יפה, יוצא אורז מבושל יפה. כשזה פתוח, יש בו טעם אחר, וכשזה סגור, עם קצת תבלין וכיוצא, יש בו טעם אחר. מותר לעשות דבר כזה, ומותר אחר כך לחתוך, כשבא לאכול, צריך לחתוך את החוט. שהוא אותו תפור בו העור, מותר, אין בזה שום איסור. בכלל זה הדרך, בכל בשר כיוצא. היו עושים כאלה לפעמים בעור של תלאים, גדי קטן, ויש לו גם כן העור שלו, לוקחים את העור, ושמים, מלאים אותו אורז ותבשיל ובשר וגע כל מיני דברים, ואחר כך יוצא מיום שבת, מכינים אותו מערב שבת. אבל כשבאים מיום שבת, צריך לחתוך את החוטים, זה חוט חזק. מפני זה לא כמו חוט קטן שתופרים בו, זה חוט חזק כדי שאוכל להחזיק מעמד, זה עור של טלה. אז צריך לחתוך את החוט, צריך לקחת סכין, לחתוך את החוט. מותר לך תחנה לחתוך, כמו שמותר לאכול, מותר גם כן לחתוך. זה לא עושה בשביל רוצה לתפור איזה דבר. זה מותר, אין בזה שום משהו. כך גם כן גבי יום טוב, כשרוצה לתפור, יתפור. אבל גמר לתפור את העור, אסור לו לחתוך אחר כך את החוט, מה שנשאר לפליטה. אלא אם רוצה להפסיק אותו, את חוט ארוך הרבה, חבל לו עליו, שישים אותו כולו בתוך התפשיל, אז מה עושה? שורף אותו. יש למעלה איזה נר, מעביר את זה ככה, שורף אותו. אבל מה שאין כן לחתוך אותו, זה אסור לחתוך. כן, אלא אם כן, יותר טוב שיכין את החוט, מערב יום טוב. מכין אותו, כדי המידע כמה שצריך בשביל לתפור, אז יכין את זה מלפניכם. ונאמר, זה תופר ביום טוב, מותר לתפור ביום טוב, תופר בגד אסור, תופר מאכל, או מאכל נפש זה. תאמר אותו, תחשוב יותר מכשירי אוכל נפש, אבל זה נוגע באוכל ממש, זה אוכל נפש. לכן, לא אומרים לאדם, תאכל כך ולא תאכל כך, מה אתה רוצה להדס עליי, מה אני אוכל? יום טוב זה, צריך אדם לשמוע, יאכל מה שטעים לו, מה צריך לאכול דברים, אי אפשר להכתיב לו מה שיאכל. לכן, תיר מרן לעשות את הדבר הזה. ויש גם כן, אחר כך ממשיך מרן, קודם נקדים הקדמה אחת. ליבון בשפוד, שהוא ברוע בתוכו, דבר שהוא אסור עם השני. יש אחד היתרה בלע, ויש אחד איסורה בלע. נגיד למשל שפוד, שתמיד היו שפוד או אסקלה. אסקלה כמו אצבעות כאלה של בזל, של מתכת, שמים עליהם, ולמטה יש גחלים, וזה נצלם. נאפה יפה. אז בין זה בין זה, לא משנה את הדבר, אם זה דבר שהשתמשו בו תמיד בדבר של היתר, ורוצה להפוך אותו לדבר היתר אחר, נגיד למשל, היו עושים בו פסטידה של גדינה, או שפוד שצונים בו גדינה, או גדינה או איזה עוגה שיש בה גדינה, צולה אותה. אם כן, כיוון שבלוע בו גדינה, כמובן, אסור לעשות אחר כך בשפוד הזה, לסלוט בו בשר, והוא מעוניין לסלוט בו בשר ביום טוב. מה צריך לעשות? צריך ללבן אותו. ליבון כזה, לא צריך שיהיה ליבון כל כך עמוק עד שיהיו נוצצות נתזים ממנו. כמו שאילו היה למשל בלוע דבר שהוא אסור. אם אני קניתי שפוד משומש מגוי, ואני רוצה להכשיר אותו, אני צריך לשים אותו בתוך האש, עד שיהיו נוצצות נתזים ממנו, שאז בוודאי נשרף כל הבלוע בו ונהפך לאפר. וככה אני יכול לצלוט בו מאכל כשר. אם לא כן, אותו הבלוע, הדבר הבלוע, נדילה, הטרפה של הגויים, זה חוזר ופורט את זה בבשר הכשר. ולכן אני צריך לשים אותו באש, עד כדי שיהיה נוצצות נתזים ממנו. זה סימן שנשרף כל הבלוע בתוכו. כמו שכתוב בתורה, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותחר. זה שפוט. ובכן, זה בנדילה. מה שאין כן אחד היתרה בלע, בלע דבר של היתר, השתמשתי בו גדינה, בגדינה כשרה. עכשיו אני רוצה להפוך אותו מגדינה לבשר, או מאפס. היה של בשר, רוצה להפוך אותו לחלבים, רוצה להפוך אותו לגדינה. אז מה עליי לעשות? מספיק ללבן אותו שיעור שאם ישים קש מצד השני מבחוץ, תקף נשרף. קש דק, תשים אותו מצד השני, תקף נשרף. זה לא צריך להיות כל כך חם בליבון שנזסות נתזים ממנו. זה לא צריך. אלא כל שליבון קל, זה נקרא שמוד ליבון קל, שקש נשרף עלינו בחוץ, מותר. זה הבדל בין אם בלע אסור, בין אם בלע יותר. ביום טוב, אם אני רוצה להשתמש בשפוד הזה, שכבר כל הזמן בלוע גדינה, ועכשיו אני רוצה לצלוט בו בשר, מה אני עושה? לוקח אותו, שם אותו על האש, שמתחלתו ועד סופו, כולו שיהיה דרוק בתוך האש. ונקרא שמו מלבן, הוא מתקן את הכלי. קודם היה אסור, עכשיו מותר. לא נקרא שמו מתקן. למה זה ליבון קל? לא כבר יש הרבה אנשים מחממים את השפוד, לפני ששמים בתוכו את הבשר. אז לא נראה שהוא עושה זה בשביל להכשיר את הכלי. הוא עושה שבנקל יהיה אחר כך יצלה מהר. אז לכן מותר לעשות את זה ביום טוב. בין אם רוצה להפוך את השפוד מבשר לחלב, בין מחלב לבשר, אין שום מפרש. למה זה נקרא שמו היתרה בלע? וכמה שהיתרה בלע, מספיק לו ליבון קל, ליבון קל יכול להיות שהוא עושה את זה בשביל לסלוט. מה שאין כן, כשזה בלוע דבר של איסור, אני חייב לשים אותו באש עד שנוצצות נתזים ממנו. זה ניכר שהוא עושה את זה בשביל להכשיר אותו, זה יש בזה היכר היטב, שהוא באמת רוצה להכשיר אותו, וזה נקרא שהוא מתקן מנה, לכן אסור לעשות את זה ביום טוב. אותו דבר להגעיל כלי ביום טוב כדי להכשיר אותו. כלי שנפל עליו איזה דבר של איסור, נגיד מחבת. מחבת הייתה של גבינה, נפל בחתיכת בשר או בהפך. אני רוצה להסיר אותה. לדעת כמה פוסקים מותר אפילו בהגעלה. יש בזה מחלוקת, זה לא דבר מוסכם. אבל אותם שמתירים, בגיד רבי זלמן, שולחן ערוך שלו, גאון רבי זלמן, פעל תניא, הוא מכשיר, הוא אומר על ידי הגעלה מותר. עכשיו אני רוצה להגעיל את המחבת הזה ביום טוב. האם מותר להגעיל אותה ביום טוב או לא? כל כלי שבלוע אסור, כשאני מגעיל אותו, צריך להיות 60 פעם כנגדו. אם עדיין הוא בן יומו, אני מדבר שנטלף ביום טוב, אז הוא צריך 60 פעם נגד הכלי. כשאם אין 60 פעם נגד, הרי מה שבולע, מה שמפליט, חוזר עוד פעם ובולע ונאסר. כשיש 60 פעם, כבר נתבטל ב-60, יחזור עוד פעם ויבלע, יבלע יותר, הוא לא בריא עשו. לכן כל פעם שמגעילים כלי והוא בן יומו, צריך להיות 60 פעם במים נגד הכלי. רק לא חושבים כפי משקל הכלי, אלא כפי כמות של הכלי. במידה, למשל, כתבו הפוסקים, אם זה כלי של ברזל, של מתכת חזקה, כגון נחושת, זה צריך לחשוב 15% מכמות המים. נגיד למשל, ניקח לדוגמה אחרת, יש לי כפית למשל, של חלבית, כפית של חלב. בטעות לקחתי אותה והכנסתי אותה בי חלבית בת יומה. בחשתי בה דייסה של חלב, אחר כך לקחתי אותה בטעות, בחשתי בה בסיר של בשר. צריך 60 פעם נגד הכף, ואחר כך יהיה מותר הכבשים. למה? כיוון שהוא בלוע חלב, חזר ופלט את החלב בתוך הבשר, יש כאן בשר בחלב. אבל אם יש 60 פעם, זה בטל ב-60. אז איך אני צריך לדעות? נגיד למשל, הכפית הזאת, היא שוקלת 100 גרם, משל אני אומר, שוקלת 100 גרם. אז אני לא אחשוב שצריך להיות 60 פעם 100, כלומר 6,000, זה 6 קילו. אין לי כדרה כזאת שמכילה 6 קילו. סך הכל יש 2 קילו, 3 קילו. אבל מה אני חושב? כיוון שהמתכת הזאת היא כבדה, אנחנו צריכים לשער נגד המידה, לא נגד המשקל. לכן מה אנחנו חושבים? שהיא 15%. ואם היא שוקלת 100 גרם הכפית, אנחנו אומרים שזה 15 גרם. מספיק שיהיה 60 פעם 15, זה 900 גרם, זה קילו אחר, גמרנו, זה כבר קשר, זה מותר. ושאין כל כך יוצא בזה. זה בברזל שהוא כבד. אבל מה שאין כן, אלומיניום למשל, חושבים את זה 40%. אם הכפית היא קלה יותר, כמו שהיא אלומיניום, זה יותר קל מאשר ברזל. אז חושבים את זה 40%. נגיד אם היא שוקלת 100 גרם, חושבים שזה 40 גרם. ומצליחים שיש 60 פעם 40 גרם. בכלל כל כך עושים את זה, כי השיעור תמיד ב-60, הכוונה 60 במידה ולא במשקל. אז לכן מתחשבים דבר כה כבד, אז לא מצליחים נגד כל כולו, אלא מצליחים נגד הכמות שלו. הכמות או 15% או 40%, כפי העניין שלו. עכשיו נאמר כמו המחבת הזאת, אני רוצה לעשות להגעלה, להכשיר אותה. אז מה אני עושה? צריך שיהיה במים 60 פעם נגד המחבת. אז אני שוקל את המחבת, ומי שוקל את המשל 100 גרם, חושב שיהיה 15 גרם, למי אני חושב? אם יהיה אלומיניום, חושב את 40 גרם. והם מצליחים 60 פעם 40 בכמות של המים, ואז מותר להגעיל אותה. אם אין 60 פעם, חוזר עוד פעם ונסרת. זה לא מועיל להגעלה. כל הגעלה, כשזה בן יומו זה כך. אבל אם אין בן יומה, עבר עליה 24 שעות, אז ממילא כשהיא פולטת וחוזרת ובולעת, מה היא בולעת? בולעת דבר שהוא פגום, שהרי כבר נפגם מה שבתוך המתכת, כבר נפגם. כשהוא פולט, פולט דבר פגום. אם חוזרת ובולעת, בולעת דבר פגום מעיקרו, ובזה שמצאו. לכן תראו, כשקונים למשל היום, קונים כלים, כלי מתכת, קונים פללום, אני יודע, יותר בארץ. אז איך מבריקים את זה? רואים את זה שזה מבריק יותר מדי. זה בשעת הרידוד של המתכת, בשעה שעושים את זה, אז מעבירים שם איזה חלב כדי שיבריק קצת. אבל החלב הזה הוא חלב מעורב בו כל מיני חומרים וטעמו פגום, מאוס, כמו הסבון, כמו הסבון. סבון טעמו טוב, טעמו מאוס. אם אתה תשטוף את הכלי וישבוע בסבון ותשאיר טיפה אחת של סבון, תשים תה, לא תוכל לשטוף את זה בשום אופן. למה טעמו מאוס, ככה זה טבע. אם כן, לכן כיוון שכשהם מרדדים את המתכת הזאת ומעבירים עליהם את הסבון הזה או החלב הזה, חלב שמעורה בו כל מיני חומרים של ניקיון, של כל מיני דברים, אז זה טעמו כבר פגום, ולכן אין לחוש אחר כך ללכת לעשות הגעלה לכלים האלה. אין צריך לעשות הגעלה, ישר יכול לקחת את זה, לשטוף את זה יפה ותצטרך לפעמים מיד להתחיל לבשל בזה. כנראה שהיו כמה פעמים מודעות שמודעים טעם בדין זה או בדין זה שצריך לעשות להם הגעלה לפני שישתמשו. זה מפני שהיו חושבים שהחלב הזה שמרדדים בו, שמושכים אותו, חשבו שזה חלב רגיל. חלב רגיל, זה בדעת שזה אסור. אבל מה שאין כן, הם היו יודעים שבאמת המציאות היא שהחלב הזה הוא חלב פגום, שטעמו יש בו כל מיני חומרים, וזה פגום. אז לא היו עושים את הדבר הזה, היה דבר כמו שהוא מותר. כי כמו שאמרנו, בלוע דבר פגום, אין להחמיר בו. כזה שאמרתי עכשיו, אם רוצים להכשיר כלי בכל ימות השנה, חוץ מפסח, אז אם זה אחרי 24 שעות, נשאר הכלי הזה, לא שתמשו ב-24 שעות, מותר לעשות לו הגעלה במים, אפילו שאין 60 פעם נגד הכלי. למה? פולט דבר פגום, וחוזר עוד פעם בולע, בולע עוד פעם דבר פגום. לכן אין בזה שום דבר. זוכן הדבר כשזה בתוך בין יומו עדיין, הרי לא נפגם. כשהוא פולט, חוזר פעם ובולע. וכי איך אפשר לצמצם שישים את הכלי והוא יפלוט ולא יבלע? איפה אתה יודע שהוא לא יבלע? אי אפשר לשים אותו תקף ולהוציא אותו. זה מוריד שאול ביעד, זה אי אפשר. עדיין לא הספיק לפלוט כל מה שיש לו. לכן צריך קצת להשחות אותו, כתוב שולחן ערוך. מלחה אותו קצת במים הרותחים. אז לכן מפרט, כשהוא מוריד אותו, הרבה פעמים המים נחים מהבועות שלהם. וכל זמן הם מעלים רתיחות. כשבא נגע בהם משהו קר, בטבע, בפרט אם הוא דבר גדול, אז זה שוקט, כל הבועות שלו הולכים. אז עוד לא הגיע כל כך לכלל רתיחה שיכול לפלוט, אז צריך לשחוט אותו קצת, ובאופן שחזרו עוד פעם הבועות, עוד פעם חוזר ורותח. אז לכן, כשהוא משאיר אותו שם, זה פולט. אם לא משאיר אותו, לא יכול לפלוט. לפיכך, כמו שאמרנו, אין, כשהוא עושה את זה בפנים, זה אחרי 24 שעות, אין צורך עוד פעם שיש 60 פעם את זו, נגד הכלי, ואם אין, לא עבר עליו 24 שעות, אז זה פורט טעם לשבח, וחוזר ובולע ועושר. לכן צריך להיות 60 פעם במים נגדו, ואז כיוון שיש 60 פעם, פלט וחזר בלע, בלע כבר, מה שפלט כבר נתמטר ב-60, אז אין בזה שום חשש. תמיד זה ככה בעניין הכשר כלים, צריך להיות זהיר בהם. אפילו כלים שבלעו על ידי תבשיל של גוי, גם כן אותו דבר. אם אדם למשל, שאיר את העוזרת. אפילו כלים שבלעו על ידי תבשיל של גוי, גם כן אותו דבר. אם אדם למשל, שאיר את העוזרת שלו בבית, והיא הלכת גינה איזה ביצה במחבת. המחבת הזאת נאסרה, אסור עוד להשתמש בה. למה בלוע מאסור שבשל גויים, שהגויה הזאת היא בשלה, זאת אומרת, אם כן בלוע ממה שהיא בשלה. אם כן בביצה היא לא מאחרת כמות שהיא חיה, מי שגומע אותה, גומע אותה בשעת הדחק. תמיד בדרך כלל, הביצה היא לא קוראים אותה דבר שנאכל כמו שהוא חי. לכן, ביצים למשל שמוכרים על יד כותל מערבי, שם עומדים גויים, ושקוראים קקו בלה, מוכרים גם קקים וגם הביצים מבושלים, שדוקות. זה אסור לאכול אותם, לפני שהם בשבילו מועים. אני לא מדבר על הקקים. הקקים, יש אומרים, איך נעשים ככה אדומים? תחים אותם במיץ, מיץ ענבים, וזה יהיה נסך. כך יש אומרים. אבל צריך לחוש, זה מחש מהווה. אבל ביצים, בדרך שהם אסורים, כמו שהם משולי בויים, ואסור להם, אסור לחולים. כן, זה שאמרתי עכשיו, גם הכלים שבשולי בויים, גם כדי זרים. איזה כלים? אני נזהרתי בדבריי, ואמרתי שתגנה ביצה. גם אמרתי שלקה ביצה. אם שלקה ביצה, הייתי מתיר את הכלים. למה הייתי מתיר את הכלים? הגמרא אומרת, במסכת חגים, דף צדיק זין, ביד ועה בעמם. כלומר, ביצה שהיא עם קליפתה, כל עוד היא עם קליפתה, אפילו היו חלק מהביצים, ביצים טמאות של עוף טמא, וביצים טהורות, ושלק אותן ביחד, ואחר כך מתברר לו שיש שם ביצים טמאות, ותרים את הביצים הכשרות. צריכים 60 ולא שום דבר. למה? מפני שהפעם שנפלט דרך הקליפה של ביצה הוא חלש מאוד, כמו מים בעלמה. אין בו טעם שיכול להכניס את זה בדרך הקליפה של השנייה. נכון שהקליפה של הביצה יש בה כמו חורים חורים, יש בה נקדים דקים מאוד, לא נראים לעין, אבל הם יש בהם נקדים, לכן היא פולטת ובולעת. עם כל זה, כמה שזה ביצה עם ביצה, וזה הביצים, כמו שאמרתי, מיד ידעי בעלמה. אין בהם טעם שיכול לתת גם כן עשרות אחרים, לא עשו אותם חכמים. אז אותו דבר גם כן, אם הגויה הזאת שרקה ביצה, מה יכול להיות? עשו שבשל הגויים, מה הטעם של השינותים? מה פורט את טעם הביצה? מיד ידעי בעלמה, זה מים כבעלמה. לכן לא נעשרת. אבל כשהיא מתגלת אותה, בדיק לפתע כמובן. אז כמה שיש בדיק לפתע, כן בולעת ממנה. ולכן גם הכלים אסורים. אם רוצים להכיר את הכלים, אז אם רוצים להשאיר בו ביום, לא יכולים לחכות כל כך הרבה זמן, אז ישימו 60 פעם נגד הכלי, נגד המחבת, ובשעות, כמו שהזכרתי, לכמות ולא במשקל. ואם זה אחרי 24 שעות, אז יכול להגעיל בפשיטות, אפילו בין 60. אמרתי, חוץ מפסח, הזכרתי בדבריי חוץ מפסח, אם זכרתם, ובפסח זה לנו משהו אחר, לאשכנזים משהו אחר. מרן פסק נותן טען לפגם מותר בפסח. האשכנזים פוסקים נותן טען לפגם אסור בפסח. לכן אם אנחנו למשל קרה לנו שנאסר בכלים בתוך ימי הפסח, בתוך חול המועד פסח, ורוצים להשאיר את הכלים לעשות הים הגעלה, לנו מותר לעשות הגעלה. אפילו שזה בין יומו יכול לשים שישי במועד. הלוא אנחנו אומרים חמש הפסח למשהו, כן, אם נאסר בפסח מחמת שהיה שם חמץ, אי אפשר להתיר על ידי 60 פעם במים, אבל יכולים להתיר בצורה כזאת, שמים חתיכת סבון או אפר בתוך המים, פוגם את המים, אחר כך שמים את הכלי, אז מה שפורט, תגיד חוזר הפעם הוא בריאה, זה ממעמד בכך, נבלע דבר שהוא פגום, בגלל הסובים, זה טען פגם, מותר בפסח. אז אפשר לעשות אפילו בו ביום, אני זקוק לכלים האלה, לא יכול לוותר עליהם. מצב בתי יום נכשיר אותם, יכול? אלא איך יעשה? שאם יעשה 60 פעם במים, זה לא יועיל. הרי 15 פסח ממשהו, אז זה חדר ויבלד, יש כאן משהו. לכן אמרתי להתחכם, לשים משהו פוגב את המים, אז לכן כשבולע חזרה, בולע אדם משהו פגום, מרן שובר, סתם גם אתה בפסח. לכן הדבר האשכנזים זה איך שאתה עתיר בשום אופן. למה? הם שומעים את הטען לפגם, עשו בפסח. אז אין תקנה שיכול לעשות בתוך ימי הפסח, לעשות הגעלה לכלים שנסתרו מחמת חמץ. לכן לעשות הגעלה בתוך ביום טוב עצמו, לעשות הגעלה, מרן לא מתיר, אמרנו בליבון זה דרך של הבישול, דרך של הצמיעה, אז יש הפרש, אם מתירה בלע לכל הצלות בשפוד שבשל בו גדינה, של להפוך אותו לבשר, או להפך, מבשר, להפוך אותו לגדינה, זה מיום טוב. מכאן לומדים גם כן הפוסקים הספרדים, שדעתו של מרן, שאפשר להפוך, בכל מות השנה גם כן, אם אדם רוצה להפוך סיר של חלב, להפוך אותו לשל בשר. אז יעשה הגעלה במים שיש 60 פעם נגד הכלים הוא בניומו, אפילו לא בניומו, נותן טעם בנותן טעם די קרה, זה לא צריך אפילו 60, לכן יכול להגעיל אותו במים, מכן מנהלה איזה פלט כל מה שהיה בתוכו, חוזר אחר כך ובשל בו בשר, או בהפך, היה לו סיר של בשר, רוצה להפוך אותו לחלב. כל אלף פעמים, אדם למשל לסיר של החלב, שכח אותו על האש ונקר, הלך לעזאזל. זה לא מיליון, והוא שכח אותו על האש, וכל הזמן זה גלש, הוא היה עסוק במקום אחר, באתר ראה שהכל פיח נעשב, כמו פיח הכבשה שבמצרים, ומלא שחים, אין מה לעשות בכלי הזה. רוצה לבשל עוד פעם איזה מאכל של גדינה, רוצה לקחת מהסירים שיש לו של בשר, להפוך אחד מהם שיש לו גדינה או של חלב. אז יכול לעשות את זה, יכול להפוך, לדעתו של מרן, מבשר לחלב ומהחלב לבשר. אבל מגן אברהם כותב, מנהג אשכנזים להחמיר בזה, מפני שאם כן, אחד ישאיר סיר אחד, בכל פעם שיצא לבשל, قلت له بشيب بسار بشيب بسار حكى شعسيق على ويعسوق فقط له حلال ما أطعم عسيق على فقط له بسار أخ مو يشيب يفوخ يدوك اليوم وطعم حاجت ايه نحسوش عشان بشكل بقى حرونا بسار ويبشيب له حلال وما بوك ما عسيق على زبري دي طعود أزخي إنه هجيب شيء من أحمر طعم أسيه كل حلاش بشي بشوف تاني عسكنان بشي يسعد قادم شو كل طعام إنه من عسوق كل طعام عسيق على حسوب عقبا طعام بالسنة عسين بيسا تشرط شروط لذلك كل يوم يسعد عسوق كل حمو شعور كل شعور شعور عسوق ما عسوق إيه مي عسوق بمركزي زي الجزرارة حقا إذا مران ذا أثار مران سبس سبطان كاش أكار ليش ماشكين زيم عثمان شيء أمون لو زي من أجل زيرا فشات بخول أشكيناز حلك ماشكين زيم نجيب نحمير حلك نجيب لأكيد حتى بصدور مش ناشي صدور نحمير أغل مش يستفد دفع يعقوب رب يعقوب شور وأمر له تلنين ما أجيب شو شو من هج كذي نحمير قام بسفر شعر المريخ مدوحية الطعام شي ذكرتي شكو الطعام يفوقه طول بكلاخ الزمير الطعام ده نهيرا ده محضر ودحيد كبرين بقى تربيه وشوني مش زي متاركة كنت يمكن بسيفة عارفة شنان بيسحق طيب طبطة مع حرمين لخيالي مع سي كتب محزيك برخاء عرب حيدا كتب اثنين واش حرمين مرش مع معلان من هاي بأسور لأفوخ كيني شي بسار لحلال ولا هكذا معلان نحن نواجب بها كيل وكخا ناكل ما شعران معيد بقدلوش كح من نجل فلدين وباش بيما عدين وزي متاركة كح مخاهم دبرا مران להגעיל כלי, אז המים ההם משפחים, אתה צריך להרתיח את המים, אחר כך אתה שופך אותם. למשל שאתה הרתחת את המים בחינן, מה עשית? בשביל להכשיר כלי, אז אתה הרתחת את המים האלה בחינן, לכן אי אפשר לעשות הגעלה בחינן, אלא אם כן, המים צילולים, המים נקיים, ואתה רוצה לעשות מהמים האלה קצת תה, קצת קפה, מעט צורים, מעט דבש, טוב, אז תעשה. אבל אם לא, שאחר כך שופך את המים האלה, זה סתם עושה בשביל בחינן. לכן אין להתיר, כך כותב ממכן הרב גז בתשובה, שאין להתיר הגעלה ביום טוב, אלא אם כן משתמש במים ההם. כמו שהמים עדיין צילולים, נקיים, ויכול להשתמש בהם בשביל תה, בשביל דברים אחרים, וכיוצא בזה. יש עוד דבר אחד, שכותב אותו מרן, לגבי מכשירי אוכל נפש. גם כן עשו שמכשירי אוכל נפש, תלוי בנקודה הזאת. כלי חדש שאדם קונה מגוי, הרי צריך כלי חדש של סעודה, אז צריך לעשות לו טבילה, אסור להשתמש לו בלי טבילה. כנראה שיצא מרשות גוי, מרשות טומאה, ונכנס לרשות קדושה. ולכן, כמו שהגוי עצמו, אם רוצה להתגייר, בלי טבילה לא יכול להיות יהודי. כך גם כן הכלים של רבי אמר, והכלים כרגלי הבעלים. כלי של גוי, הופכת עליו טומאה של הגוי. וכשעובר רשות ישראל, יש לו זכות. שישראל עכשיו השתמש בו בדברים של קדושה. כל מה שעשה ישראל, כל מה שאוכל, כל מה ששותה, של עבוד את השם, כדי שיוכל לעבוד את השם. לכן זה עובר משות טומאה, נכנס לשות קדושה. כתוב, ויקום שדה עפרון. מה, שדה יודע לקום? איך קם? אומר השיר, כי מה הייתה לו? שיצא משות דיות ונכנס לשותו של אברהם אבינו. יצא מעפרון את זה, הטפש עפרון את זה, כן? כי יצא משותו, וחס השותו של אברהם אבינו. אז זה נקרא שמו קימה, כמו שהוא קם מרקומתו. אז ככה גם כן, כלים שעשו משום גוי, חשבו שהוא לזהה, ככה עשו. לכן אם צריך לתבילה, ככה אומר הפעם, בירושן מסוד מסכת עבודה זרה. וכן אדם שקנה כלים, מערב איתו כמובן, קנה אותם מגוי. כלים אפילו שהם תוצרת הארץ. כתוב חללום, כתוב תוצרת כך וכך, כתוב תוצרת ישראל. אף הפיקים, כיוון שהוא קנה אותו מגוי, נגיד הלך לעיר העתיקה, וזה יש לו הרבה כלים, כלים כמעט המעייתי, הוא מכר לו. מכר לו, ראה יותר בזול, קנה ממנו. הגוי רבה, הוא מכר לו, מה יש לו? אין לו הרבה הוצאות כמו יהודי. יהודי, הוא צריך לשים מזוזה בבית שלו, צריך להניח תפנים, צריך להניח תפנים. יש הוצאות מיוחדות של קדושה. גוי פלח, ותניח תפנים, ומפסיד כסף בשביל מזוזה, שום דבר. מה זה אומר הרבה הוצאות? אני יכול למכור את זה בזאת. טוב, הכל פעמים קנה את הכלים האלה ממנו, אסור להשתמש בהם עד שיתמיד אותם. כתוב עובדים. עכשיו, וגם כי צריך לברך, צריך לברך, שאנחנו שם צומצמנו, הטבילת כלים. מין כלים רבים מהם, אומר הטבילת כלים. בין שהם כלי מתכות, בין כלי זכוכית. כלי פלסטיק אינם בכלל זה, כלי חרס אינם בכלל זה. אנחנו צריכים, דבר שהוא כמו שכתוב בתורה, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת העפרת. כל דבר עשה רבו באש, תעבור באש ותאר, אך במי נגדה התחפה. שם הכלים משומשים, אבל מכשרים אותם, על ידי הלבום מכשרים אותם, אז חזור להיות כמו חדשים. בכל זאת התורה מפגישה, אך במי נגדה התחפה, במים שהנגדה תובלת בהם. תענו מים שארבעים שעה, אם פחות מארבעים שעה, לא מחיל את כל בהם את הכלים האלה. למה התורה מדגישה אך במי נמדה את חטא? תגיד אך במקווה, הלא כתוב אך מעיין ובור וכלומר הנה יהיה טהור, לא צריך אומר במי נמדה. בפני כתוב בגמרא בנזיר דף למתחת, הכשר של טהרת כלים של כלי מתכות, בזמן שהיה בית המקדש קיים היה טומאה בטהרה, היה מספיק, לא צריך לקחת אותם במקווה, אם נגע בהם טמא ונטמעו הכלים, אז די שיקביל אותם ברביעית מים, ואם הכלי יותר גדול מביא מידת הכלי, אבל לא צריך שיהיה מקווה טהרה של 40 שעה. כך הלכה למשה מסיני, כלים טהרתם במידה שלהם מצדת לא פחות מרביעית עכו פנים. אם זה כלי קטן כמו מזדה קטן כמו דברים כאלה קטנים, יכול להכניס אותם, להכניס אותם במקום גבע וגשנים, ויש שם איזה גומה קטנה בחצר, ושם באו הגשנים, אלו באים לא שאובים, שם את המזדג הזה, את הכפית הזאת, שם אותם בתוך רביעית מים, חנך, עונה את כמניית הרבה, כיוון שזה לא שאובים בידי אדם. כמו מקווה, מקווה גם כן, לא שאוב בידי אדם, אבל שם המקווה כתוב ורחץ במים את כל בשרו, מים שכל בשרו עולה בהם, איש תמה, כשהוא פובל, צריך לפבול במים של 40 שעה. מים שבאדם בינוני יכול להיכנס בהם, שעלו במים הכל בשרו. אז כשהם למשל מגיעים, אפילו לפעמים הרוחב של המקווה הוא רחב מאוד. אפילו אחי, כמה שיש שם 40 שעה, מספיק לו. לא צריך שיעלו בו המים למעלה למעלה. ונגיד למשל המים מגיעים עד זרת למעלה מהטבור. כך מדוע חפנים. זרת למעלה מהטבור. ומדוע ענק, ארוך, אז אי אפשר שיעשה חצי תבילה ואחר כך עוד פעם יהפוך את ראשו למעט פעדה. צריך תבילה, צריך לבוא תחל. תרחץ המים את כל בשרו. מים שכל בשרו עלי בהם. אז זה ישטח בפנים. יכול להשטח בפנים. אם ישטח בפנים, להעלי לו המים מכל צבדיו, אז זה מספיק. גם כן עלה לו תבילה. כן, העקם הוא שהתבילה צריכה להיות בבת אחת. לא כמו הגעלה. הגעלה, אם יש לך קרי ארוך מאוד. הכנס אותו בתוך הקרי, אין לא נכנס כולו, מה תעשה? תכניס אותו בפנים, יגיע למעלה מעט יותר למעלה מהחצי, אחר כך תהפוך אותו, תעשה אף פעם למעלה מעט מהחצי, אז זה מועיל לו, עקב הוא לפלוט מה שבדוע, אז בלט, פה פלט, פה פלט, וגמנו. אבל בשקט תבידה, תבילה צריכה להיות בבת אחת, אי אפשר להיות בחצאים, אפילו אם יעשה כמו בן גוריון, שרוכב על הראש שלו, אז הוא יעשה עד תבורו, אף פעם יחזור ויתפך, יעשה ראשו למטה ולקדם למעלה, לא יעל כנות, צריך להיות הכל בבת אחת. זה שם התורה, חס ומאים את כל בשלום. אז בכלים בעלמא מספיק רביעית אמרנו, ואילו כאן מים שהנדת עובדת להם, ואתה מוציא כלי מרשותו של הגוי, צריך שתתבול במים שיש מהם 40 שעה, מים שכל בשרו עלו בהם. וכלכן אמרו החכמים, במי נדע את חטא, מים שנדע תעובר את מים. עכשיו, לגבי הסור הזה, שאסור להשתמש בכלי, בכלי מתכות, כמו שתרם בגלות, הכלי מתכות. התורה לא מכניסה דברים אחרים. כלי עצם למשל, או כלי עץ, או כלי אבן, או כלי פלסטיק, כלי בקלית, כל אלה לא צריכים תבילה בכלל. אז הוא קיים את זה מגוי. אפילו התוצרת כולה היא של גוי. גוי יש לו בית הרשות ועשה את זה. אפילו שהוא לא צריך שום תבילה. אתה קונה, זה מותר אפשר להשתמש בו. ושהתורה בפירתה, בתוך הפירטים האלה, תתנו רק כלי מתכות. אלה שרבותינו חזרו וגזרו גם על כלי זכוכית, ואם יש להם זכוכית, אותה התכונה שיש לכלי מתכות. כלי מתכות, אם נתקבו, יכולים עוד פעם להלחים אותם בעופרת, לסגור אותם. אז ככה גם כן, כלי זכוכית, נסברו, יש להם תקנה, מכניסים אותם בתוך הקור עוד פעם, חוזרים מצטרפים אותם, ועושים עוד פעם כלי חדש. אז שיש להם תכונה, כמו כלי מתכות. מה שאין כן כלי חרס, שבילתם זאת הערתם. לכן כלי חרס, כלי עצם, כלי אבן, כל אלה לא צריכים תבילה. וכן תודה למען בכלי פלסטיק לא צריכים תבילה. אבל מה שאין כן, הכלי הזה של זכוכית, צריך תבילה. ומה אתם בברכה? מברך שקדושנו של עצמנו את תבילת כלי, עוד זה הרבה, אמר את תבילת כלי. קטן לא נאמן על תבילת כלים, בגלל זכוכית יש מכנים, אבל בכל הכנים המשמתכות, כיוון שיש אומרים שהם מהתורה, שאתם לכאן חובה מן התורה, מביאים אשמחתה מהפסוק הזה, יש אומרים שזה אשמחתה בעלמה, אבל יש אומרים לא, דברים כפשטן. לכן, הם המילים קטן על כלי בתוכל, להגיד לו, לך תתבוד את זה במקרה בתבוא. אלא צריך יהיה איש גדול, איש אחראי. ומה שאין כן כלי זכוכית, בשעת הדחק אפשר להקל. מרן בסימן שכ"ג בהלכות שבת דיבר באדם שקנה כלים כאלה, כלי סעודה חדשים, קנה אותם מגוי ושכח להטביל אותם מערב שבת ורוצה להשתמש בהם בשבת, האם מותר להטביל אותם בשבת או אסור? אז מרן כותב שמסתם כתב שמותר, כתב אחר כך ויש עוצרים ואומרים שאסור להטביל כלים בשבת, כשמו כמו מתקן, מתחילה אסור להשתמש בהם, עכשיו מותר להשתמש בהם. כותב, ילך שמיים, יעשה כך, ילך ייתן את הכלי הזה לגוי, במתנה, מתנה במורה. אחר כך מסבירים את זה לגוי, הוא בא לתת לך את זה במתנה, יש לנו איזה חוקים, איזה הלכות, ולכן הוא ייתן לך את זה במתנה, ואחר כך הוא יבקש ממך, תשאיל לו את זה חזרה, כמו בשאלה. אז הוא חוזר את פעם ושואל את זה ממנו בתור שאלה, אז זה מותר, מותר לשמש בהם, כי התורה שחייבה את הכלים, כלים חדשים בתבילה, שם היה מדבר שלקחו אותם לגמרי, נעשה בצמיתות שלהם, שם היה שדל של כלים של מדיין, אז לקחו אותם, הרגו את כל הבעלים, כל הגויים הרגו אותם, וכן נשארו כל הכלים האלה, הם לקחו אותם, זכו בהם כל אחד ואחד. אז כיוון שזה זכייה לצמיתות, וזה התורה חייבה שיעשה תבילה, אבל בדבר שהוא לא רוצים לתת אותך בדבר שאלה, אם אחד שואל כלי מהגוי, כלי חדש, תשאיר לי את זה לכמה ימים, אחר כך אני אחזיר לך, אז זה מותר להשתמש בהם אפילו בלי תבילה. אז גם כאן, כי הוא כבר זקוק לכלי הזה, אין לו אפשרות בלי זה, ורוצה להשתמש בו באותו היום, באותו היום יש פוסקים שאומרים שאסור, למה שמתקן תמנה, מתחילה היה אסור להשתמש בכלי בלי התבילה, עכשיו אחרי התבילה מתי להשתמש. אז לכן מה יעשה? נותן את המתנה לגוי, אחר כך אומר לו, תחזור, תשאיל לי את זה, תשאיל לי את הכלי הזה בכמה ימים, והגוי ישיח דעתו כבר, דעתו שיחשוב על העניינים של דת שלנו, מה יש לעשה? וכן לכן אחר כך יישאר את צורת מיטות, נכון. אותו דבר לכלים היום, שווה כלים, כלי חשמל, שאי אפשר לעשות להם תבילה בשום אופן. יש כלים כאלה שמחוברים לחשמל. אם תשים אותם במים, במים של המקווה, נגמר, ילכו לאיבוד, אי אפשר להשתמש אחר כך בהם. מה לעשות בכלים האלה? אם תפרק אותם, תעשה חלק וחלק, זה לא שווה כלום. לכן מה עושים? הולכים אצל גוי, גם כלי מסבירים לו מתחילה מה שרוצים ממנו. אם לכן אחר כך לא יבין, מה רוצים ממני? מה זה מתנה? מה פתאום נותן לי מתנה? צריך לשמור לו את הדברים, שיבין, יהיה לו רקע, שיבין את הדברים. אז אחר כך ילך ותן לו את הכלי הזה לגוי, ואמר לו תחזור תשאיל לי את זה, הוא כאילו נותן לו את זה בשאלה, לא נותן לו את זה מתנה, ואז יכול להשתמש בהם, כיוון שהתורה לא חייבה, אלא רק כלי שבא אצלו במתנה לצמיתות, או בקניין לצמיתות. מה שאין כן בדבר כזה לא. כן, עכשיו זה שאמרתי בעניין ביום שבת, אמר מרן, כיוון שהוא נחוץ לו הכלי הזה וצריך להשתמש בו בשבת להתמיד אותו, יש עוצרים, אז כדאי לצאת ידי חובה של העוצרים על ידי מתנה לגול והחזרה פעם להשארתו ממנו. זה שכותב מרן סימן שכ"ג. בבית יוסף שם כתב מרן שדעת הריב והרמב"ם מותר לעשות תבילה לכלי הזה, מותר לעשות תבילה ביום שבת. למה? הוא אומר, נכון שבגמרא כתוב במסכת בצד י"ח, כלי שהוא טמא, אין מטבילים אותו ביום שבת. אתם רואים, כתוב במשנה בפרק מ"ה מדליקים. ספק חשיכה, ספק אין החשיכה, אין מעשרים עם הצבדל, ואין מטבילים את הכלים. שמים לב, אין מטבילים את הכלים. ספק חשיכה, ספק אין החשיכה. כל שכן זה ודאי חשיכה, שנעשה ליד הבדל, שנעשה שבת. אני יודע שעשו להטביל כלים, כן? לא מדליקים את המרות, אבל מעשרים את הדמר ומערבים וטובים את החמים. כן, הנקודה הזאת של אין מטבילים את הכלים, מדובר בזמנם שהיה להם כלים והיו אוכלים על טהרת הקודש,
על טהרת תרומה, מכן הכלים שהיו פניים שנגעו במת או בשרת או בשנדה וכיוצא בזה, זה הכלים לטמא. צריך לעשות את הטהרה כדי שכמו שכתוב במים נובא וטמא עד הערב וטהר. אחרי שכבר נהיה ערב, זה כבר היה ערב שאינה שזה נותר. לכן הכלים האלה אסור להטביל אותם בספק חשיכה ספק כנה חשיכה. למה? כבר נכנס השבת, בספק שבת, לכן דרך יור החכמים. להטביל כלים תמימים. אבל לא מדובר שם על כלים שחדשים שקנה אותם בגוי, זה לא כתוב במשנה, לא מדובר במשנה. מה הפרש בין זה לזה? תגיד, כמו שזה אי אפשר להשתמש בו, גם זה אי אפשר להשתמש בו. זה לא דומה. אם אחד עבר והשתמש ושם אוכל בכלי חדש של גוי לפני שיקבל אותו, לא נאסר האוכל, האוכל עדיין הוא כשר. רק אסור לו להשתמש, לכתחילה אסור לו להשתמש עד שיחליף אותו. אם עבר ושם או שלא ידע שדד ושם אוכל, האוכל עדיין אסור. נעריק אותו בתשי לזכור, נעריק אותו בכלי אחר שהוא לא זקוק תבילה, ואז יוכל להשתמש ולאכול אותו. אותו האוכל עצמו, אתה לא יכול. משאים כן בזמנם שנוהגים תמר בטהרה, אוכל שהוא תמה, נבע בבקן שהוא תמה, האוכל נטמע, בזמן, היה תמה. אם זה תרומה, צריך לשרוף אותה, אסור לאכול אותה. ואם זה חלבים, צריך לתת לחפש איזה אדם שאוכל חלבים טבעיים. כי סתם בן אדם אוכל חלבים טבעיים, רק איך אסור לאכול תרומה, יש כל מיני בעיות. אז האוכל נטמע אפילו בדעבר נטמע. לכן שם הנקה שמאוד מתקן מנה. אתה מתקן את הכלא הזה, הכלא הזה, כל מה שנוגע לא נטמע. עכשיו שתולעת אותו, אני עשה פחות, לכן יש לנו יותר חמור. לא כן כאן שאיסור הסיבוש בכלי הזה שהוא חדש, שנקרא מגוי, עדיין זה לא אסור את המאכל. לכן יש הפרש בדבר. יש עובר מרן, בדעת הריב הרמב"ן, שמותר לטבול ולהטביל כלים חדשים מיום שבת. למה מותר? כמו שלא לא נעיר, מה הרוויח, מה הרווחתי? גם את אהנה, אם שמתי בו, לא היה נקמע, לא היה נעשר האוכל. לכן שבור מראה שזה מותר. אפילו אף עתיקל, כתוב, כמו שיש עושים, יש שיטת התשכות ועוד, ולכן הוא נחמיר בדבר, ואמר לך, תחדה, יותר טוב שיתן את זה לגול, כמה שיש תקנה. אם אין גול, שמשב כולם יהודים, אין שם גולים, איפה נחפש אותו? עשו באור חמץ, כל הגולים כולם וכל על זה, אין. נשארו שם מסוגרים בעזה עריון. וכן, מה עשו? אז מותר, ואתה שמר על מותר. אז כאן כשאין גוי, מותר שומך כל אדם על דעת סתם מרן, ששובר והוא תמיד הולך מרן אחרי הריב והרמב"ן, שניים מתוך שלושה עמידי הוראה, וכאילו שהריב והרמב"ן מתירים, מודע שיהיה לך שמותר. רק במקרה שיש גוי תחת ידך, על ידך, אתה יכול לעשות זה במקרה, אז תעשי, לא מתבך, לא מתתקד כמו דעתו, אם יש עשי של חכמים שעושרים. מה הדין ביום טוב? ביום טוב, מי שבקד בכלל, מה שאמר מרן הריב והרמב"ן מתירים, הרש"ל, רבי שלמה לוריא, מעסק בזה, חולק על זה, אומר לא, זה לא מוכרח מהרמב"ן, מי רוצה להוכיח להפך שזה מותר. ואחר כך כשהוא עמד, בהלכות יום טוב, מוכרח שהרמב"ן מתיר, אני אומר שם יום טוב, שזה נקרא שמו כמו מכשירי אוכל נפש, שאפשר לעשות אותם מאז, מה עושה אותם ביום? אם שכח, היה תרוי בערב יום טוב, ולא תמיד אותם בערב יום טוב, אז יום טוב, אפשר להתיר. כלומר, רש"ל, רבי שלמה לוריא, חולק על מרן רק בשבת, אבל ביום טוב הוא מודה שזה מותר. וכך לאחר הרבה אחרונים, לכל הפחות לחלק בשבת ליום טוב. חלק גדול מהאחרונים מקיימים דברי מרן, שגם בשבת מותר, אבל חלק מהם אומרים, לכל הפחות ביום טוב, בודה שאפשר להתיר. למה משום זה, זה מכשירי אוכל נפש, ומכשירים, משתמש בכלים, כדי להשתמש בכלים, זה מכשירי אוכל נפש. בכל זאת, כיוון שעדה היה אפשר לעשות את המת, לא כגון שהיה תרוד אתמול, ולא בא לדבר ללכת להטביל אותם, מותר להטביל אותם ביום טוב.
זה מה שאומר, זה כל ישראל, כבר אין של הראשון שלי אמר, זה החפש ומאז אותו יהודי שרב יעדיר.